שלום לכולן, אתן כאן איתנו על בלנס, הקול של הפורמה. הפודקאסט למעצבות, בו אנחנו מנהלות שיח איכותי ובגובה העיניים עם נשים מובילות מהתעשייה שלנו. כאן אנחנו נדבר על עיצוב, נחשוב על איזון, נפתח ראש, נשתף ונקבל השראה. כאן איתכן שבי ציטרון ונעמי גלבך, ואנחנו ממש שמחות לארח כאן היום את מיכל בלאושטיין. מיכל מנהלת את משרד פרסום ומיתוג אקסטרה. הלקוחות של מיכל הם עסקים וחנויות מתחומים של מזון, אופנה, קוסמטיקה, תיירות ועוד הרבה. מיכל מלווה את ישיבת מיר בגיוס התרומות, בדינרים השנתיים, ולאורך השנים מטפחת מיזמים וכיוונים עצמאיים, כמו אחת שיודעת, אינבוקס, נכון מיכל? המחירה פומבית גנזים, מיזם פרנוס למציאת עבודה, והמון המון המון המון. בעצם את מיכל הכרתי בלימודים אצל ברכה סורוצקין, המורה האגדית לעיצוב ירושלים. מיכל, את זוכרת את השנים אחורה. אני בעצם בת 18 וכלום, פותחת את העיניים עם מושגים של קומפוזיציה, אסימטריה, ולידי בשולחן מיכל, שכבר גמרה מסלול גרפיקה בחדש, והיא נחשבת והיא יודעת כבר, ומבחינתי היא פשוט יודעת הכל. ומה שמעניין, שהפער בינינו של השנתיים האלה, הוא תמיד נשאר. כמה שאני חושבת שאני מתקדמת, ותמיד מיכל מדרגה אחת קדימה ממני, בסטודיו, בגיוס עובדים, בפתיחת מיזם כזה או אחר, זיהו טרנדים, מגמות. מה שכן, אני שמחה, אני יכולה ללמוד תמיד מהניסיון שלה, ותמיד יש את הטלפון הזה, מיכל, מה אני עושה עם העובדת הזאת, מה אני עושה פה, מה אני עושה שם. יום אחד לפני משהו כמו פחות משנה, אם אני זוכרת נכון, מיכל כותבת לי, מה שהיה היה, העבר מאחורינו, פנינו לעתיד. כאילו, מה? נמחק לי המחשב, כל המחשב, הכל, כל הקבצים, וירוס כופר, השתלט לי על המשרדים.
ואני פגשתי את זה מכיוון אחר. רגע, קודם אני רוצה להגיד שלום, מיכל.
היי.
שלום, אז את פה. אני פגשתי את הסיפור, כן, הקדמה. אני רציתי, הזווית שתפסה אותי עם הווירוס כופר שלך, שאני יושבת בפגישה אחת מיני רבות עם לקוח משותף שלנו, והוא אומר לי, את שמעת מה שקרה למיכל במשרדים? אין לה מחשבים, אין כלום, המסמכים, הקבצים, הלקוחות, אין כלום, קם בוקר אחד בלי כלום. עכשיו אני יצאתי מהפגישה הזאת, כאילו לא נרגעתי יום שלם. אמרתי, רגע, מה עם התמונות המשפחתיות? מה היא עושה עם העסק? מה היא עושה עם העובדות? זה היה, אני חושבת, גם ערב חגים או משהו. אולי זה ערב פסח, ואני אומרת, מה קורה פה? אני לא נרגעתי עד שדיברנו. את רוצה קצת לשתף מהזווית שלך? תתחיל את הסיפור.
לא נעים להגיד, אבל נראה לי אנשים אחרים חוו את זה בתור טראומה יותר ממני. זאת אומרת, קבצים אוקיי, אבל אני נשארתי. עם כל הידע שלי, פה בשביל להישאר. אז אוקיי, נכון, לקחו קבצים, וזה היה לא נעים, וזה היה שוק, וזה היה... גם בהתחלה לא הקלתי את זה כל כך, זאת אומרת, באנו בבוקר, ווירוס כופר, מה הוא עושה בעצם? אגב, אני כאילו פותחת סוגריים, אני מאוד דואגת לכל הענייני וירוסים, אנטי וירוס, גיבויים, גיבוי בענן, אני מאוד פרנואידית בקטע הזה, זאת אומרת, היה לי גם גיבוי פיזי, גם גיבוי בענן, גם קבצים, גם... קיצור, כל האפשרויות הזה, אבל כשהשם כנראה רוצה משהו, אז זה קורה, וזה לא משנה איזה טכנולוגיה תשתמשו, נשתמש. ובמקרה, כאילו, או שוב, לא במקרה, פשוט גם הגיבויים הפיזיים היו מחוברים באותו סוף שבוע למחשב, משהו שבחיים לא קורה, והנה זה קרה. ואותו וירוס כופר פשוט נכנס, הוא חיכה באמת לסוף שבוע, הם כאילו מאוד חכמים, הוא נכנס למחשב, דרך פרצה מאוד, כאילו, מחשב אחד שלא היה לה אנטיווירוס מעודכן, פשוט נכנס דרך זה, ועשינו חקירה פידומטית, איך שקוראים לזה אחר כך על הווירוס, מה קרה איתו, ובאמת הוא נכנס פשוט לקח את כל הקבצים, את באה ביום ראשון למחשב, את מתחילה לעבוד, יש משימות, יש הכל, אז עבודות חדשות נכנסו, ואת לא באמת מזה, עד שאת מתחילה לפתוח קבצים אחד אחרי השני, והם חסומים, אי אפשר לפתוח אותם, קוראת את הרידמי שהבחור החמוד השאיר אצלנו על הדסקטופ, והוא אומר לך, תשלמי.
כמה כסף.
עכשיו, הוא רצה 350 אלף דולר. יכול להיות שחברות אחרות היו משלמות את זה, אני פחות, אבל מישהו אחד שאני הבאתי איתו במשותף אמר לי, תקשיבי, המון חברות מחפשות שיעריכו את הערך של החברה שלהם. זאת אומרת, כאילו לתת ערך לחברה זה קשה. בעצם כאילו כמה אנחנו שווים. זאת אומרת, זה ידע ודברים כאלה, זה לא חנות שיש לה מלאי או סניפים וכו' וכו', זה רייטינג והכל. אז הוא אומר, הנה, מישהו נתן לך פה הערכה כמה את שווה, 350 אלף דולר, אמרתי, וואלה, תודה, והתקדמנו הלאה. אני בעיקרון באותו יום שקלטתי את זה, אמרתי להם, יאללה, בואו נצא לחגוג, טוב שאנחנו בחיים, בואו נצא לחגוג, גם קרה לנו מה לעשות, הכל שוק, לא יודעת באיפה, מאיפה להתקדם, אבל כולם היו בדיכאון, ואני אמרתי, אוקיי, נמשיך להיות בדיכאון. אוקיי, אז הרבה אנשים, כאילו שסיפרתי להם את זה, באמת כל מיני אקרים כאלה רצו את הקבצים כדי לנסות לפצח את זה, ויכול להיות היום, אגב, כאילו אחרי כמה חודשים אנחנו, זה היה בינואר, אז כאילו חצי שנה, קצת יותר, בטוח שיש מישהו שפרץ את אותו כופר, ופשוט יכול לקחת את כל הקבצים לשחרר, זאת אומרת, טכנית יכול להיות שאני אוכל להשיג את הקבצים. אבל אני לא עושה את זה, כי התקדמתי, יאללה.
אז אני חושבת שזה קשור ולא קשור, אז אני... אז תספרי לי קצת, אני שמעתי ממך גם, שבשנה האחרונה המשרד שלך שינה כיוון. זה גם עוד לפני קצת הסיפור הזה עם הכופר, כמה שאני יודעת, ותקני אותי. צמצמת חלקים מסוימים, התמקדת באחרים. מבחוץ זה נראה כאילו שאת בסיס שלך, את עובדת, את מצליחה, קרדיטים, ואז כאילו, למה לצמצם? למה לשנות כיוון? מה קרה שם בדרך? ואיכשהו השתלב גם הסיפור הזה שלך, של הווירוס, אז, של הכופר. אז תני לי את התמונה המלאה, כי אני, יש לי חלקיקים.
Okay. אז אני באמת בן אדם שלא יודע לעצור. זאת אומרת, באמת לפני הכופר החלטתי לקחת, לקוח שלנו גנזים, לקוח מאוד נחמד וטוב.
שעושה מה?
שהוא בעצם עושה מכירות פומביות בתחום היודאיקה.
אוקיי.
יודאיקה, חרדאיקה, תחום מאוד מעניין.
חרדאיקה?
חרדאיקה זה בעצם מסמכים, נגיד...
חרדאיקה.
לא, זה מסמכים של רבנים חרדים.
וואלה.
שאותם קונים, זאת אומרת, אנשים מסכימים לשלם היום על מכתב של החפץ חיים, יותר מ-250 אלף דולר. בעצם אנשים היום, בעצם הסלוגן שלנו זה Own Your Heritage, בעצם קח את ההיסטוריה שלך, ושים את זה אצלך בסלון, למה שזה יישב באיזה מוזיאון או משהו כזה, פה שים אצלך בסלון, את המכתב של החפץ חיים, משהו שכתב בכתב יד שלו חתם, היום אגב זה מקובל בעולם של ספורט ודברים כאלה, לקחת כדורגל שחתם עליו איזה שחקן וזה, אז פה זה קצת שונה, אבל בעצם אותו קונספט, וזה שוק מאוד גדול ומתפתח, והם היו לקוחות שלנו, עבדנו איתם איזה 3 שנים, ואיכשהו מפה לשם, הגעתי לניהול של ה... לנהל את זה כאילו טוב, לקדם שם המהלכים. החברה היא חברה בינלאומית, זאת אומרת, כאילו אנחנו עובדים על מגוון יבשות שיש, 3 שפות, עברית, אנגלית ויידיש. אם אני דוברת יידיש...
אני אשלים לך מה שאת צריכה.
בדיוק. וזה מאוד מעניין, זאת אומרת, כאילו זה להגיע לקהלים חדשים, לדבר בשפות שונות, זה משהו שהוא מאוד מעניין. זה היה בעצם לפני, בינואר התחלתי לעבוד שם, והכופר התחיל בפברואר. אבל אני הייתי בטוחה בינואר שאני לוקחת את הניהול וקטן עליי, ואקסטרה ימשיך, ופרנוסה ימשיך, וכל המיזמים האחרים ימשיכו וכולי. ואז קרה כופר, ואמרתי, אוקיי, מישהו כנראה רוצה לבעוט בי ולהגיד, תעצרי רגע, את לא יכולה לקחת ולכבוש את כל העולם, חבשי חלק חלק. לא חייבת הכל ביחד, במקביל. ואז אמרתי, עשיתי חושבים, ואמרתי, אוקיי, אם זה קרה, אני צריכה לחשב מסלול מחדש, ולקחת ולהתמקד. אז החלטתי שאני כן מתמקדת בגנזים, כי זה באמת תחום גדול, זה תקציבים גדולים, זה פרסום, כאילו, ומשהו שאני רוצה, כאילו, להתמקד בו. אז לקחתי את זה, ובעצם הורדתי פרופיל מאוד באקסטרה.
באקסטרה זה המשרד פרסום ומיתוג שעשית, שזה היה לקוחות שוטפים, מכל מיני, אוקיי. ובגנזים גם ניהלת את המיזם עצמו, את העסק, וגם עשית את כל הפרסום, עיצוב, שיווק וכל זה?
כמובן, לא אני, אבל עובדים, כן.
אוקיי.
אז מה בעצם היה הצמצום? מה עשית? מה... יש לך משרד גדול, כמה עובדות היה לך באקסטרה?
8 עובדות באקסטרה.
כן.
צמצמתי, ושוב, את הכוחות הטובים לקחתי איתי לגנזים. זאת אומרת, הכוחות הטובים, העובדים הטובים שלי, אני שומרת עליהם, הם איתי, ואני לוקחת אותם באמת לכל מיזם שאני שמה. אנחנו ממשיכים, הולכים ופורחים.
עכשיו, מיכל, בעצם אני יודעת, דווקא מהמקום המעניין שאת... בגלל שהצטמצמת, או נקרא לזה, התמקדת והלכת למיזם של גנזים והמיזמים האישיים שלך, אז כל הלקוחות האחרים השוטפים, בעצם חיפשת להם אימא או אבא או מקומות אחרים, ויש איזה תהליך נורא מעניין, הלקוחות לא מסכימים לשחרר אותך, הם כאילו איתך, אוהבים, ואנחנו שומעים אותם מאחר, מיכל, רק מיכל, רק מיכל, רק מיכל. מה הסוד שם? מה הסיפור מאחורי ה... מה העבודה הנכונה שאת עושה איתם שהם מתח לאורך השנים ובטווח הארוך?
אוקיי, אז בגדול לא ידעתי, לא חשבתי שיש איזשהו סוד, חשבתי שככה מתנהלים. כששאלת אותי, אז אני מנסה להבין כאילו באמת מה היו הפעולות, שבעצם שוב, לשחרר את העובדים, סליחה, לשחרר את הלקוחות, היה לי מאוד קשה. זאת אומרת, אצלי כל לקוח הוא כמו ילד. גדלתי איתם, זה לקוחות שעבדתי איתם 15 וכמעט 20 שנה. התחלנו מסניף אחד, הגענו לארבע סניפים, אני מכירה כל פיפס, כאילו בתוך, אפילו המשפחתולוגיה שבתוך העסק. הייתי מגיעה לחתונות שלהם, הייתי חלק מהמשפחת, אני הייתי חלק מהצוות, כאילו של תוך הזה. זאת אומרת, אני אבן יסוד בכל עסק ועסק. ולשחרר כזה דבר, זה כואב וזה קשה, כאילו רגשית. עכשיו, מה זה רגשית? כאילו, בינינו אנחנו עסקים ואנחנו מדברים ביזנס, אבל כן, אני חברה של הלקוחות שלי, אני רוצה שהם יצליחו, אין לי לקוח שכאילו, את אמרת לי, נראה לי שיש מעצבות אחרות שפשוט אומרות, אוף, הלקוח המעצבן הזה, אני כל כך... לי אין דבר כזה, זאת אומרת, כאילו, לקוח שלי, אני אוהבת אותו. מה זה אוהבת אותו? אוהבת לעבוד איתו, אוהבת שיצליח, רוצה שכאילו, רוצה שלראות
אותו. את בצד שלו.
אני בצד שלו. אני כאילו מרגישה חלק מהעסק שלו. עכשיו, אני רוצה שהוא באמת יצליח. אז אם אני לא יכולה לתקשר איתו, והוא לא מבין אותי, אז הוא לא לקוח שלי. והיו לקוחות שהיינו באמצע הדרך, באמת צריכים להיפרד, כי שוב, לא דיבר, לא שדרנו אותו בעל. אז זה נכון, זה לא נעים שלקוח עוזב אותך והכל, אבל זה יותר טוב גם ללקוח וגם לי, כי אני צריכה לקום בבוקר עם אנרגיה חיובית, אני עושה דברים, אני חייב את האנרגיה הזאת לבוא ולעשות, וכאילו לתת, כאילו אני בעצם נותנת מעצמי, ואני רוצה גם שהלקוח ירצה לקבל את זה, וביחד נבוא ונצליח. אז אם אין את התקשורת הטובה, הנכונה, אני צריכה להגיד, אוף, הלקוח המעצמן הזה, אז הוא לא לקוח. זאת אומרת, ואולי מפה בא בעצם הקשר הזה שאנשים בעצם מרגישים וואי, כאילו מחז. בעצם יכול להיות שלקוחות הרגישו או מרגישים שבעצם חלק מהעסק שלהם עזב. וזה נכון. למרות שאני היום, מה שאני עושה זה בעצם נותנת ייעוצים לכל הלקוחות באופן פרטי. אני אומרת להם ממש, בערך לביתך הקטנה, מה הם צריכים לעשות. אנחנו יושבים, עושים פגישות, ואני אומרת להם ממש מה הם צריכים לעשות ואיך לעשות. ואני גם מכוון אותם לאנשי המקצוע הנכונים, בגלל שאני מכירה כל כך הרבה מעצבות ועיתונים וכולי וכל מיני ספקים, ופשוט מכוונת אותם לזה, ואני מלווה אותם בכל התהליך הזה. אז נכון, אין את הקרדיט שלי ואין אקסטר פלוס על המודעה, אבל נשמתי שם, ואני...
אז אם את רוצה לפרק את הקשר הנכון, אם אנחנו רוצים ללמוד מזה בשביל עצמנו, אז את יכולה להגיד, הסוד או החשיבה הזה לקוח זה משהו שאני בקשר איתו, או אני חלק מהצוות שלו, או אני...
בוודאי.
זאת אומרת, זה את ב...
אני מאמינה שנותן שירות, שאו לא מאמין בשירות שהוא נותן. אגב, אני לא קיבלתי הרבה לקוחות שלא האמנתי במה שהם נותנים. זאת אומרת, אם אני לא מאמינה, למשל, ב... סוג מסוים של תואר לימודים, אוקיי? אני לא אקח את המכללה הזאת כי אני לא מאמינה בזה. אם אני לא מאמינה ב... אני לא אוכל, כאילו, אני בעצם מרגישה שאני שם את עצמי במודעה. אז אם אני לא מאמינה בזה, אז זה שקר, וכאילו שקר לא תופס. עכשיו, זה לא בקטע ההצטלה הצדיקה. זה פשוט לא תופס.
כן.
אז זהו.
מקסים.
מיכל, לאורך השנים, תמיד העיצובים שלך מלווים ביוזמויות כל מיני, חלק מופרעים ומופרחים. וכולם מעניינים ומרתקים, אבל יש, כאילו, זה חלק בלתי... זה חלק יסודי בעצם בעבודה שלך, אני חושבת. תמיד, תוך כדי העיצוב לעסקים אחרים, את עובדת גם ליוזמיות פרטיות שלך, שזה יכול להיות אינבוקס, אם אני זוכרת נכון, הקופסאות שהיית שולחת לאנשים כל מיני דברים חמודים כאלה, לפני כל שכל העולם נכנס לטרנד הזה, ואחת שיודעת היה לך, וכל מיני תכשיטים שהיית מייצרת, את זוכרת?
הרבה.
הספקת המון.
ועכשיו זה פרנוסה, שאני לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה יוזמת צעד או יוזמת זה, אז זה באמת כל מיני דברים שאת כל הזמן חושבת יזמות, ואני אקרא לזה קצת אחרת, שאת גם, את לא מחכה לתגובה, מישהו בא ומבקש שירות, ואת יוצרת את השירות בשביל מי שמבקש, אלא את באה ומייצרת שירות שאת רוצה ליצור אותו. את פתאום נותן השירות של עצמך, אם אני יכולה להגדיר את זה ככה. זה יוזמה, פשוט יוזמה.
אז הבית שלי ליזמות זה... קם איתי בבוקר, אפשר לקרוא לזה ככה. אני רואה צורך, ואני מנסה למלא אותו. עכשיו, יכול להיות שזה בג באישיות, לנסות לתקן את העולם, אבל הנה, זה יוצר יזמויות מעניינות.
רוב היזמויות שלך, אני חושבת, חוץ גם אבל עדיין, גם בגנזים וגם בפרנוסה, יש את החלק של העיצוב, את לוקחת את ה... זה בעצם יזמויות שקשורות איכשהו לעיצוב.
אגב, גנזים זה לא יזמות שלי. זה עסק שאני מנהלת. כאילו, עם כל הכבוד, הוא לא עסק שלי, הוא כל הכבוד, הוא לא עסק שלי, הוא עסק של אנשים אחרים.
אז בעצם, בוא נאמר, נוציא את זה בעצם מהכלל, אבל פרנוס הזה זה מיזם שלך.
אולי זה הזמן להגיד מילה מה זה פרנוס, למי שלא מכירה.
כן, מה זה פרנוס?
פרנוס זה בעצם עמותה שמנסה לקדם, אז היא מנסה, היא מקדמת תעסוקה במגזר החרדי. עכשיו אני יודעת ומודעת שיש המוני ארגונים ועמותות וכולי שמתעסקים בתחום הזה. ולמה נכנסתי לזה? כי בעצם ראיתי שוב צורך מסוים, חסר מסוים. מה החסר? החסר בעצם בא ואומר, כאילו, מה שחברות האחרות, לא חברות, ארגונים אחרים בעצם באים, הם אומרים, אוקיי, אנחנו מבקשים תקציב מהמדינה, המדינה בעצם רוצה את כל המסה של החרדים שיצאו לעבוד, ובעצם המסה הזאת היא, יכול להיות שהיא טובה לסוג מסוים של אנשים. אני, מה שראיתי את החוסר, זה בעצם הרעיון לקחת כל בן אדם כאינדיבידואל ולקדם אותו ברמה שלו. זאת אומרת, אם בחורת סמינר סתם שעבדה אצלי 5 שנים, ולא ביקשה, לא איזה לבקשה הלאה. עבדה בשכר מינימום, כי התחילה בתור מייצבת ביצועיסטית, והמשיכה כאילו, ופשוט חששה לבקשה הלאה. אף אחד לא בא ולימד אותה שכאילו באיזשהו שלב זה מותר לה, היא למדה והיא התקדמה, היא יכולה לבוא. או להבדיל, בנות שמסיימות לימודים במקומות מסוימים, באות ואומרות, אוקיי, אני רוצה 50-60 שקל לשעה, בואי, אין לך ניסיון, בואי תתאפסי על עצמך, תביני כאילו מה הערך שלך, מה הערך שלך לחברה וזה. זאת אומרת, תהיה, אין שיח שמדבר בעצם תעסוקה. וזה החסר שחסר פה. וזה מה שאנחנו באים ומנסים לקדם. לקדם על ידי שיח, לקדם על ידי משרות, לקדם על ידי גם מתנדבים בקהילה, זה משהו שדיברנו עליו מקודם, לפתוח עניין כזה של מתנדבים בקהילה, להכשיר אותם, ובעצם לגרום להם לדבר ולהעביר את הבשורה הלאה. זאת אומרת, אם את רואה שיש לך איזושהי חברה שתקועה בעבודה, ואת יודעת שהפוטנציאל שלה הוא מטורף, אבל רק העבודה הספציפית הזאת היא תוקעת אותה, וסוג של כבר היא כבר שמה, וזה אזור הנוחות שלה, וזה קרוב לה לבית, והיא כבר מכירה את כל הבוסים, ולהתחיל שם משהו חדש, זה סוג של סיוט. את יכולה, עם ההכשרה שוב שתקבלי, לבוא ולהגיד, לעורר את הזיץ הזה, ולהגיד לה, תקשיבי, כאילו, את יכולה, העולם בחוץ, כאילו, גדול, וכאילו, בואי תפתחי עיניים. ואז להכווין אותה לאנשי המקצוע המתאימים. אבל את הזיץ הקטן הזה, זה המתנדבים שלנו בקהילה, זה מה שאנחנו בעצם מנסים לעשות עכשיו.
זה מתנדבים או סוג של מנטורינג כזה?
שוב, אני אגיד לך מאיפה זה בא אליי. אני ראיתי שאני בחיי, כאילו, מכירה המון אנשים מכל מיני תחומים. הצלחתי סתם, תראה, בשיחת חברים, כאילו, סוג מעלית, סוג חיכינו לקפה, עשינו וזה, דיברת, הדלקת מישהו, והוא לקח את זה הלאה והתקדם, ואז היא התקשרה אליי ואמרה לי, וואי, תקשיבי, את זוכרת השיחה הזאת? זה עשה לי את כל המהפך. אמרתי, אם אני יכולה לעשות את זה, למה אני לא יכולה להכשיר אנשים אחרים שיכולים לעשות את זה? עכשיו, זה לא דורש ממך, יש התנדבות של ידידים, את יודעת, ללכת, לתקן רכבים, לצולה, וכל מיני דברים כאלה, שזה גדול וטוב ויפה. יש התנדבויות שהם, כאילו, רק שיחת טלפון, או רק שיחת עידוד, בן אדם שאין לו עבודה, עכשיו פיתרו אותו, הוציאו אותו לחלט, אין, או לא מוכריו, עליו, יש משכנתא, יש ילדים בבית, יש כאילו את זה. אז לבוא ורק להרים לה לטלפון ולהגיד, אה, מה העניינים, כאילו, את יודעת שבחוץ, כאילו, יש עבודה, מחפשים עובדים, אגב, מחפשים עובדים, יש לי את פרנוס, את הלוח הדרושים, כאילו, עולות שם משרות כל הזמן, כל הזמן, עשרות משרות, כאילו, זה. נכון, היה סוויץ' מטורף בעולם התעסוקה, היה המון שינויים.
בעקבות הקורונה,
את מדברת. זה פודקאסט לפני עצמו, כן? כן. אבל, כאילו, ברמת העיקרון, אם בן אדם יכול לבוא ולהציא את הזיץ הזה, זה המתנדבים בעצם שאני מחפשת.
נורא אהבתי, מיכל, ש דימיתי את זה לידידים, אני חושבת שזה בעצם אותו דבר, אתה באמצע הדרך מישהי תקועה, ואת מנפחת לה את הגלגל, ואו מחליפה שם משהו.
אני חושבת שזה גם קשור בלפעמים היכרות של אנשים שמחפשים, או אנשים שעובדים, זאת אומרת, לפעמים גם יכול לגרום. אנשים שפשוט מכירים כבר, ומקשרים אנשים בראש, זה כבר יכול לקרות. אני יודעת כמה עבודות אני שידחתי לאנשים, וזה לא היה במודע, ולא רשמתי את זה בשום מקום. ספציפית, אני יושבת על צומת, זה לא, אבל אני חושבת שיש עוד הרבה.
יש המון ספציפיים כאלה שיושבים.
בדיוק.
וזה מדהים, אנשים לפעמים לא שמים לב שהם יושבים על צומת מסוימת. למשל, אחותי עובדת בסמינר, היא יושבת על צומת מאוד מאוד, כאילו של המון אנשים, והמון עבודות ועובדות וכולי, והיא פשוט יכולה רק על ידי שיחות טלפון, אפילו שיחות חבריות, כאילו, לבוא ולקדם אנשים. וזה מה שאנחנו בעצם רוצים.
אני מאוד מתחברת, והיה לי סיפור מאוד מעניין לפני איזה שנה, אני מקבלת פתאום מעטפה ממישהו, עם שובר מתנה של כזה כרטיס מתנה של איזה 500 שקל, ואני לא יודעת למה, אני מתקשרת, אבל אני אומרת לו, למה שלחת לי את זה? אז הוא אומר לי, את זוכרת שהמלצת עליי? התקשרתי וחיפשתי משהו והמלצת? אמרתי, אני מקבלת מלא שיחות כאלה, אני לא זוכרת. אז הוא אומר לי, המלצת על מישהי שהיא כל כך אוהב לנסות, ואני כל כך מוכיר לך טובה כל בוקר שהיא באה לעבודה, ואני לא יכול לא, בלי להכיר לך טובה. ואז אני אומרת, וואלה, לא היה לי מושג, זה היה שיחה כל כך סתמית עם הילדים, זרקתי לו שתי שמות שבאמת חשבתי שהן מתאימות לו.
וזה נותן ערך. ותחשבו כאילו משפחה אחת שהאימא או אבא, לא משנה מי, מצא עבודה, ועכשיו הוא מפרנס את כל המשפחה בכבוד, וגם שמח עם עצמו, זאת אומרת, הוא שמח עם עצמו, והוא מרגיש טוב, הוא קם כל בוקר, או היא, כאילו לא משנה, קמים כל בוקר, הולכים לעבודה בכיף, חוזרים ויש חיים, זה מבחינתי חסד, וזה, שוב, זה פרויקט לנשמה.
אז מה את עושה שם בפרנוס? את מכשירה אותם לעשות את זה? את רק אומרת שם?
אני כרגע בונה את המערך הזה, הוא לא קיים, אני בונה אותו, לכן כאילו אנחנו מחפשים אנשים שכן, יש להם רוח התנדבותית ורצון לעשות טוב. כן, ואנחנו מכשירים אותם, אנחנו עושים להם, הרעיון הוא בעצם להכשיר אותם, כי סתם לבוא להגיד למישהו, תקשיב, העבודה שלך תפוקה, בוא אתה יכול להתקדם, אתה שווה מיליונים, כמו האימהות הטובות האלה שאומרות, מה, משלמים לך 30 שקשה, את שווה 100 שקשה, וכשהיא לא שווה והיא תעזוב את העבודה, אבל תפספס, כאילו לא יהיה לעבודה אחרת, זה חבל. כן צריך לעשות את זה בחוכמה ובצורה נכונה, לכן כאילו חשוב להכשיר, זה בעצם כמו להוציא בעצם קונן של הצולה, בלי לתת לו הכשרה. חייב לתת לו הכשרה כלשהי, עכשיו הכשרה שלא באמת דורשת כל כך הרבה, ואחר כך כאילו גם לתת להם אנשי מקצוע שהם יכולים לפנות אליהם, זאת אומרת כן להוביל אחר כך לאנשי מקצוע שאפשר להפנות אליהם.
ממש נראה שיש המון המון צורך בכזה מיזם, שפו עלייך.
מיכל, אני כן חייבת לחזור ולנדנד לך על שאלה. יוזמות הם לא קלי קלות. זאת אומרת, אני רק צריכה לעצור, אבל אני יודעת שביוזמות יש קשיים. לפעמים פסיכולוגיים, לפעמים טכניים, לפעמים מנטליים. לא קמים בבוקר והכל רץ. לא תשמעי יזם אחד שגיד שנורא נורא קל לו.
יש משהו שהוא כן קל בחיים? זאת אומרת, יש משהו שבן אדם חי והכל הולך לו חלק? שום דבר, בינינו, כאילו, גם בחיים עצמם, דברים לא הולכים חלק.
כן. Okay?
חינוך ילדים, לא משנה, כאילו בית, לבשל עוגה, פרח נתקעת בלי, לא יודעת מה, שוקולד עכשיו. כאילו, שוב, בעיקרות שונה, הקטע הוא לדעת כאילו לקחת את הבעיות ולפתור אותם. זאת אומרת, לקחת באמת ולפתור במיזם שלך, הקטע, נגיד, הבעיה היא פסיכולוגית, כן? אני לא יכולה, לא יודעת מאיפה להתקדם מפה. אין לי אומץ להרים טלפון. זה בעיה, נכון, אבל היא טכנית. זאת אומרת, אפשר לפתור אותה. אז הכל פתיר, מה שנקרא. זאת אומרת, נכון, כאילו, תגידו לי, וואי, כאילו, ישבת, עשית כל מיני יזמויות, וכאילו, מאיפה האומץ? אני אומרת על עצמי, אני לא יודעת מה אחרים, אוקיי? אני רואה איזשהו משהו שהוא חוסר, אני אומרת, וואלה, אפשר לעשות כזה דבר. ביזמויות אחרות שלי, בוא נקרא לזה ככה, אני פתוחים וכנים, רצתי מהר מדי, זאת אומרת, לא באתי ובניתי איזושהי תוכנית עסקית ובדקתי, תקשיבו, זה צריך להשקיע ככה, וזה בשלב ההשקעה, וזה אחר כך, כאילו, זה זמן שצריך לחסות את ההשקעה, ואחר כך זה בעצם רווחים. אז באיזשהו שלב הם נעצרו, כי בעצם אמרתי, אוקיי, זה לא רווחי. גם, אגב, לדעת לעצור, באיזשהו שלב, אני חושבת שזה חוכמה, כמה שזה לא נעים ולא כיף ולא זה, צריך לבוא ולהגיד, אוקיי, זה לא רווחי, בואו נעצור פה ונתקדם הלאה. זה גם משהו שצריך, כאילו, לדעת לעשות. עכשיו, יותר חכם, בעצם זה לבוא ולבנות תוכנית עסקית, לשבת, כאילו, בשיקול דעת, ולבוא ולזה. זה באמת, או שצוברים את זה תוך כדי חיים ניסיון, כאילו, באמת, מפסידים קצת כסף עד שאת לומדת את זה, או שאת לוקחת ניסיון של מישהו אחר ולומדת ממנו, ובעצם יושבת ובונה את זה יותר חכם. אני באופן אישי סתם אוהבת ללמוד תוך כדי ניסיון. אני אוהבת לעשות, כאילו, לעשות, לטעות, ללמוד ולתקן וזה.
את טועה בכיף.
אני מאוד טועה בכיף. זאת אומרת, גם דברים בלי טעויות קריטיות, ללמוד תוכנה, כן? עכשיו תביא לי, לא יודעת מה, פרימייר, כל תוכנה שהיא, אני תיישב עליה, אני אעשה עליה טעויות, ואני אלמד אותה. עכשיו, זה לא טעויות קריטיות, אוקיי? אז לפעמים בעסקים יש לך טעויות קריטיות שהשקעת כסף ולא באמת חיסית אותו. אז או שזה סבבה מבחינתך, או שזה לא סבבה מבחינתך, את יכולה פשוט לשלם את אותו כסף וללמוד את הלא לטעות. אני, הגישה שלי אומרת, כאילו, תנסו, תטעו ותתקדמו הלאה. עכשיו, תדאגו שהטעויות לא יהיו קריטיות של יודעת, לפשוט את הרגל או חיים ומוות או דברים כאלה. טעויות קטנות של, אוקיי, השקעת כמה אלפי שקלים, לא קרה כלום.
אבל זה חלק מהמסלול. אין דבר
שלי.
כזה. של כולם. זה אני רוצה לשאול אותך. אם, לבנות עסק, להיות עצמאית, לעשות יוזמות, כל דבר.
אוקיי.
הוא לא סבבה. זאת אומרת, הוא כיף גדול, אבל יש לנו בדרך את הקשיים. וכשאת אומרת שאת עושה הרבה דברים, וגם אני שומעת את זה סביב, וואלה, איזה כיף לך. אז החשיבה היא, וואלה, איזה כיף, אבל אני גם מוכנה לקבל את העליות והמורדות בדרך, ואני מבינה שזה חלק מהכיף. וזה מה שאני רוצה לדייק פה. או שתדייקי את זה בצורה שלך.
אני אקח את זה לעולם תוכן אחר, גידול ילדים.
אוקיי.
זה גם עולם תוכן שלא דיברנו עליו, וזה גם סוג של יזמות. הוא לא משהו שהוא פשוט בכלל. זאת אומרת, לילות ללא שינה, את מתה מעייפות, את צריכה ללכת מחר לעבודה, אבל יש לך איזה יצור של לא יודעת כמה קילו שיושב ובוכה, ואת צריכה להרגיע אותו, ואם לא, את לא יכולה לישון. זה קשה. אבל בסופו של יום, זה כיף. זאת אומרת, את רואה אותם יושבים, צוחקים, גדלים, לומדים ועושים, זה כיף. אז מה תגידי? לא, אני רוצה רק את החלק הכיף, אבל לא את החלק המבאס? לא, נראה לי, כל החבילה היא כיפית. נכון, יש קשיים, אבל זה בכל דבר בחיים. זאת אומרת, כאילו, לא רואה פה שינוי.
נעמי, הסתכלות אופטימית, זה פשוט, זה המפתח. כאילו, גם ה... זה כמו, אני מרגישה את עליכם, מיכל, כמו מטפס תרים. כאילו, זה הכיף, מה?
נכון, תהנו מהדרך.
אבל את הדבר הזה אני רוצה להנחיל לשומעים שלנו.
הדרך, נכון, האמת היא נכון.
היא דרך, והחיים הם דרך, ואי אפשר לעצום את העיניים ולהגיד שהכל סוגה בשושנים. ואני חושבת שצריך להסתכל על זה, ואני מאוד אוהבת את הזווית שאת מביאה, ולכן אני מצמידה אותך לפינה עם שאלות, אני רוצה את הזווית הזאת.
אוקיי, חשוב לי להדגיש, כאילו, אני לא רוצה להצטייר כאחת אופטימית, נצחית והכל. גם לי, כמו כל בן אדם, יש לי תקופות מאוד מאוד קשות בחיים, יש תקופות, כאילו, יש דיכאונות אחרי לידה, לפני לידה, לא משנה מה, כאילו. אז שוב, מה אני עושה באותו זמן? אני מתעצבנת וכאילו לא נהיית בן אדם. אבל אני כן דואגת להיות במצב הזה. זאת אומרת, כאילו להגיד, אוקיי, עכשיו אני עצבנית? אז אני עצבנית. בזכותי להיות עצבנית. זאת אומרת, כאילו, אני אומרת לילדים שלי, תקשיבו עכשיו, אמא עצבנית, תשמרו מרחק. כאילו, אל תתקרבו, כאילו, תנו לי לשנייה להתעצבן. אני אסיים להתעצבן ואני אמשיך הלאה. זאת אומרת, כאילו, אני גם בן אדם. זאת אומרת, גם לי קשה לפעמים, גם לי לקוח שצרח עליי, כאילו, את החיים שלו, זה משפיע עליי. זאת אומרת, אני גם בן אדם בסופו של יום, אז כמה שאני, כאילו, אולי לא באמת מושפעת כמו כל בן אדם אחר, אבל אני כן משפיע עליי. ואז אני באה להם ואומרת להם, תקשיבו, היה לי יום קשה היום, או להם, או לבעלי, לא משנה מה. תנו לי שנייה, לשתות הקפה שלי בשקט, להיות שנייה עם עצמי, אני אתאפס על עצמי ואני אחזור. ואם זה תקופות ארוכות יותר, שלא יודעת מה, איזה אובדן או משהו כזה, אז אני יכולה גם תקופות ארוכות להיות עצובה, ולהיות בשקט, ולהוריד פרופיל, ולא לפתוח איזה יזמות חדשה או זה, פשוט להיות בעצב, כאילו לחוות גם אותו, כאילו...
לתת לזה מקום.
לתת לו מקום, ולחוות אותו, ולהיות איתו. גם אם זה לא נעים, כאילו גם אם זה לא כיף, אני עצבנית, אני לא אוהבת להיות עצבנית, או הדבר שיותר משגע אותי זה חוסר כוח, לפעמים אין לי כוחות בהיריון. זאת אומרת, אני בן אדם שאני אוהבת שיש לי מלא אנרגיה, כאילו זה מה שמחיה אותי, ואם אין לי כוח, או חסר לי ברזל, או לא יודעת מה, פשוט מכניס אותי לדיכאון, ואני כאילו מבועסת מעצמי שאין לי כוח, אבל תשמעי, בואי את גם בן אדם, וכאילו זכותך שלא יהיה כוח, אז אני פשוט נכנס למיטה, כאילו נמצאת שמה, כאילו, זמן שמתאים לי, כאילו, זאת אומרת, עכשיו נגיד, לא יודעת מה, לשבת איזה כמה שעות, אפילו שזה יום עבודה, לא קרה כלום, כאילו, הילדים בלימודים, תשבי עם עצמך, תחשבי, תשתי קפה, לא יודעת מה, תצאי מזה, תחזרי לעצמך. זאת אומרת, כאילו, יש גם את התקופות האלה. אני אהבתי סיפור ששמעתי דווקא מארבוס, זה ששלמה המלך, היה לו ראית כל הדברים בעולם, ואז מלכת שבא אמרה לו, אוקיי, אז מה נקנה לך? חשבה, ואז בסוף היא קנתה לו איזושהי טבעת שכתוב עליה, גם זה יעבור. והוא אמר את זה בקטע של גם הדברים הרעים תמיד אומרים, אוקיי, כאילו על החתונה זה יעבור, או גם זה יעבור, כל הדברים הרעים, אבל כאילו, זאת אומרת, זה סוג של מעודד, כאילו המצב כרגע, אוקיי, בסה, אין לך כוח, כאילו, אבל זה גם זה יעבור, זאת אומרת, כאילו, הכל בסדר, כאילו, הכל יעבור, והוא אמר משהו יותר חכם, שגם הדברים הטובים, גם עליהם אפשר להגיד, גם זה יעבור. זאת אומרת, כאילו, המצב שלנו בעולם הזה, הוא לא סטטי, כאילו, אם טוב, אז תמיד יהיה טוב, לא? גם הטוב הזה ייגמר באיזשהו שלב, יגיע משהו שהוא רע, אבל גם הוא יעבור ויהיה משהו שהוא טוב. זאת אומרת, הכל כאילו דינמי. אז זה לא כזה קל כמו שזה נשמע, ואני מציגה את זה. להיות לא יודעת מה, חוסר כוח מבחינתי, זה מאוד מעצבן אותי. אבל אני מדי פעם נזכרת בסיפור הזה של שלמה המלך, או אם אני לא נזכרת, אז יש לי את בעלי שמזכיר לי, שזה גם יעבור, וזה עובר, והנה אני פה.
ואת רואה את זה בעצם כתהליך, כמסלול חיים, כחלק ממעגליות.
שנייה, אני...
וזה לא מבאס אותך.
עכשיו שאני מדברת איתכם, אני רואה את זה כתהליך, אני מוציאה את זה בכדי מילים. כשאני מדברת עם הילדים שלי, וגם להם קורה דברים מבאסים, אני מסבירה להם את זה. בזמן הבאסה, אני לא רואה את זה כתהליך, אני אומרת לכם את האמת, אני רואה באסה מול העיניים. אז או שאנשים טובים באמת מזכירים שגם זה יעבור, או שאני מזכירה לעצמי, הבטחתי לעצמי שאני אקנה לעצמי טבעת שכתוב עליה גם זה יעבור, לא שאני משבטתי לשלמה המלך, אבל אני רצה כזאת טבעת, כי פשוט להיזכר שכל דבר יעבור בסופו של יום. אבל עכשיו שאני מוציאה את זה למינים, כן, אני רואה את זה בתור תהליך, וכן, אני רואה את זה בתור דרך, וכן, אני רואה את זה הכל. מנסה להזכיר לעצמי את זה גם ביום-יום. לא תמיד הולך, אבל...
מיכל, אני יכולה לפתוח עיתון ולהגיד, את המודעה הזאת, מיכל עשתה 100%. מה הסוד שלך? איך את, יש לך יד אחרת, את חשיבה שונה, מה המקורות ההשראה שלך? איך את מתחילה פרויקטים? איפה הברקות האלה?
אז שוב אני אחזור, אני באמת, כאילו, אתם שאלות שאלות שמוציאות מדברים שאני לא יודעת עליי, אז זה פעם ראשונה שאני שומעת מה שאני...
יש לך, יש לך סגנון עיצובי, ויש כיוון.
אני יודעת שיש לי סגנון עיצובי ויש כיוון.
יש פונטים שמשתמשת קבוע, זה זהרי לך, צריך להחליף אותם קצת. לא, באמת, יש לך כיוון, וזה די מזוהה.
נכון.
איך את מתחילה פרויקט, מאיפה התוספת השראה, מה קורה שם אחרי שהלקוח יוצא מהחדר?
אז האמת היא, זה קורה כשהלקוח בחדר, אני חושבת. אני טובה בלזהות בעיות, או כבר לראות את החזון כאילו לטווח ארוך. אני בעצם רואה תוצאה בסופו של יום. אני אומרת כאילו, אוקיי, סתם אני לוקחת את גנזים כזה, אני לוקחת את זה כיד, אוקיי, אנחנו רוצים עכשיו להרוויח X כסף במחירה הקרובה. ואז מה הדרך שאנחנו צריכים להגיע ליעד הזה? זאת אומרת, דיברת על מטפסי הרים, אז אני רוצה לטפס עכשיו על האברסט. אני אגיע לאברסט. מה יהיה הדרך?
נס שאין אר יותר גבוה, אבל אני מדברת גם על, למשל, על מודעות של אופנה. תמיד היה לך את הוויז'ן, כאילו הקונספטים הרבה יותר רחוקים מאשר כולם, ומשהו באמת להוביל כאילו את כל הקו אפילו העיצובי האחר שאנחנו נמצאות פה לאיזשהו קדמה. מאיפה את שואבת את ההשראה שלך?
זו שאלה מתקילה, אני מנסה לחשוב.
אני יכולה להביא לך דוגמה, משהו שנורא מסקרן אותי, היה מודעה של, אני חושבת שתחשיק עם רכב וטבעת. נורא שונה, נורא אמיץ. אני יכולה להגיד שאת אמיצה, ואני יכולה אפילו להגיד עוד יותר, שלמדנו אצל ברכה סורוסקין, בוא נחזור אז, הייתה אומרת, בקטע טוב, מיכל, את חוצפנית.
אז כן, אני חוצפנית וקוראת תיגר באופי שלי. זאת אומרת, אני זוכרת גם בכל הקטע של פרנוסה, ושוב אני חוזרת לזה, זה שביום שהבנתי שרציתי תקציבים, הרי אני עמותה ואני יכולה לקבל תקציבים מהמדינה, ביום שהבנתי שהמדינה בעצם לוקחת אותך ואומרת לך, תקשיבי, את צריכה, את רוצה תקציבים, את התקציבים שלי, את צריכה לעמוד בכללים שלי, והכללים שלי לא בכל כך מצאו חן בעיניי. הכללים בעצם אומרים, תביא לי מסה של אנשים שעובדים, חרדים ומסה, ואז תקבלי את התקציבים. אמרתי, תקשיבו, לא רוצה את התקציבים שלכם, הגישה שלי היא אחרת. אז כן, גם פה אני חוצפנית. כאילו, אני יכולה להגיד, כן, כן, אתם רוצים מסה, הנה, אני אביא לכם מסה. לא, אני מאמינה בדרך שלי שיבוא אינדיבידואלי אחד ואחד, ואז לשנות את הציבור כציבור, אבל הציבור בנוי מיחידים. אז גם פה אמרו לי שאני חוצפנית, ואני כאילו קורא תיגר. זאת אומרת, כאילו, אמרו לך, זה הכללים, למה את כאילו קורא תיגר על הכללים? זה הכללים, תעמדי בכללים, מה הבעיה שלך? לא הייתי ילדה חצופה בבית. זאת אומרת, כאילו, הייתי ילדה מאוד ממושמעת, כאילו, מאוד נכבדת על הכלים, אבל עושה את הדברים בצורה שנראית לי. אני זוכרת סיטואציה שהייתה בכיתה, נראה לי ד' או ג', שהמורה הביאה שכפול עם שתי עיגולים, ואמרה, בצד אחד תציירו טעונות שאתם אוהבים, ובצד שני תציירו טעונות שאתם לא אוהבים. תעשו סמיילי שמח וסמיילי עצוב בזה. ושמתי בשתיים סמיילי שמח, ואמרתי שאני אוהבת את כל העונות, כי זה מאוד טוב לגוון. וכאילו, לא יודע איך לאכול את זה, ואמרתי, כאילו, מה הבעיה שלה? כאילו, מה, זכותי לאופן הכל? ולא הבנתי שזה חוצפה, זאת אומרת, כאילו, הראתי את זה בתור חוצפה, ואני לא הבנתי שזה חוצפה, זה האמת האמיתית, אני אוהבת את כל השנה, כי כיף לי גם שחורף, גם קיץ, כאילו, מה הבעיה? אבל, לא יודעת, אני לא מרדנית, אבל אני...
חושבת שונה. נכון. אפילו, זה שאת אופטימית זה חצוף. למה את אופטימית?
נכון, תכלס. תהיה תשובה. אמרתי, כולם עצובים מסביבי, אני לא יכולה להיות כל כך אופטימית. אז ניסיתי לחשוב כמה דברים שליליים, אבל אני רואה שגם בפרנוסה, הכל חיובי. זאת אומרת, אנחנו באמת מנסים, מצליחים להוציא לאנשים פה, אנשים באים בדיכאון, כאילו, ממש, יש אגב צ'אט באתר, וכל האנשים פשוט כותבים למישהי שעובד על זה, תקשיבו, אתם פשוט מצילים חיים. וזה באמת נכון. אז כאילו, כמה שאני בדיכאון, ואני שומעת אנשים כותבים בוואטסאפ, תקשיבי, אני מחפש, אני מחפש, אני מחפש, ובסוף של דבר הם מוצאים עבודה, אז לא יודעת, אני מוצאת אור.
יפה. אבל אני כן הייתי רוצה להיכנס קצת ללמידה עצמית שלך ולתהליכי עבודה שהם מתודולוגיים. אני לא בטוחה שיש לך מתודולוגיה.
אין לי מתודולוגיה, סורי.
ואני מנסה קצת, אבל עדיין, את אומרת, את רואה את הסוף, אבל ההתפתחות האישית, הלמידה עצמית, איפה את עושה את זה ואיך את עושה את זה, האם את משקיעה בזה זמן?
שוב, אם מדברים על פרויקט, אני רואה את הסוף שלו, ואז בוחרת לי דרך. Mm-hmm. זאת אומרת, עכשיו דרך יכולה להיות כל מיני דברים. פרויקט עכשיו שעל על השולחן, זה השקה של מוצר מסוים, לאדריכלים, מעצבי פנים. אני רואה את הסוף. מה אני רוצה שיקרה? אני רוצה שיבואו כל, נגיד, אושיות האינסטגרם, או הפייסבוק, או הדריכלים ידועי שם, ואני אומרת, ואני פורטת את זה בעצם לשלבים, מה אני צריכה, מה אני צריכה לעשות, מה יהיה באירוע, מה יוכלו באירוע, אם זה אירוע בזום בכלל, או אירוע... זאת אומרת, אנחנו בונים, כאילו, אנחנו רואים את הסוף ובונים את התהליך, כאילו, אחורה. עכשיו, בניהול, אם את רוצה מתודולוגיה, יש כזה איזשהו
שיק, כן?
שהוא הפוך. זאת אומרת, את אומרת מה התאריך יעד, ואז בונה אחורה משימות. יש לזה כזה דבר, אז אולי גם בעיצוב אני עושה ככה, לא נראה לי, כמו שאז דיברת על הפרסומת של תחשיק, זאת אומרת שזה לא פרויקט, זה רק מודעה. איך הבאתי את הרכב לתוך מודעה של תחשיטים של נשים? דפקט או סטריטה? לא יודעת.
פעם אמרת לי, מיכל, פעם אמרת לי שהילדים שלך זה ההשראה שלך.
נכון.
איך זה בא לידי ביטוי?
איך לא? איך אני מקבלת את ההשראה מהילדים שלי? למשל, אני זוכרת שהילדים שלי היו קטנים יותר, הבן שלי פתח את המגירה במטבח, אחרי שהוא הוציא, זה הגיל הזה שמציעים את כל הדברים מהמגירה, אחרי שהוא הוציא את כל הדברים מהמגירה, הוא נכנס אליה. עכשיו, זה מגניב, כי הוא חושב פשוט שונה, זאת אומרת, הוא לא מבין שלמגירות לא באמת נכנסים. הוא פשוט הבין, כאילו, ראה איזשהו מתקן חדש מגניב, והוא פשוט אמר, וואלה, בוא ננסה. וניסה, ונכנס. זאת אומרת, כאילו, ואז אני באה ואומרת, אולי אפשר לקחת את אותה סיטואציה, ופשוט לקחת אותה ולעשות אותה גם בפרסומות. לקחת, נגיד, את המגירה שבחיים חשבנו שהיא יכולה גם לשמש כסטנד, למשל, לתכשיטים, ולהפוך אותה לסטנד לתכשיטים. זאת אומרת, לקחת את אותה סיטואציה, אגב, יש לי איזה עמוד פעם שהיה לי עוד קצת זמן, היה לי קצת פחות ילדים, והיה לי עוד קצת זמן, יש איזה עמוד בפייסבוק עדיין שקיים, שנקרא, אמא, יש לי מפלצת בצלחת, ושם הייתי לוקחת את כל ההברקות של הילדים שלי, והייתי לוקחת, סליחה, את כל המודעות, ומסבירה אחורה איך בעצם הם נבנו. זאת אומרת, זוכרת שיום אחד נסעתי עם הילדים ברכב, והם התחילו לשיר שיר של פסח, והתחילו להרבב שם מילים, והתחילו להתגלגל מצחוק, זה היה פשוט בידר אותם. ואמרתי, וואלה, אפשר לקחת את השיר, את הקטע הזה שמבלבלים מילים, ולהפוך אותו לאיזושהי מודעה, ובאמת עשינו איזו מודעה של מעולה, והפכנו שם כמה מילים, ואנשים היו צריכים, בקיצור, זה היה הצלחה מטורפת. ואמרתי, תקשיבו, אם הילדים הם סוג של השראה, למה פשוט לפתוח עיניים, להסתכל על דברים שכאילו נמצאים צריך בסביבה, ופשוט לבוא ולקחת ולעשות מזה מודעות.
אז אני חושבת שכן מצאנו כאן את המקור ההשראה המעניין שלך, ואני חושבת שגם את עושה את זה, יש לך פינה כזאת בסטטוס על עיניים.
אז זהו, זה עוד משהו. התחלנו בטקסטורות של שישי, שבאמת לקחתי כל... פשוט להסתכל אחרת על העולם. את לוקחת את יום שישי, שהוא יום לי ספציפית קצת מאתגר, בישולים זה לא כל כך התחום שלי. וניסיתי לעשות זה קצת יותר מעניין, כי לא יודעת, משעמם לי לבשל כל כך הרבה שעות, ואז בשנייה את אוכלת את כל האוכל, אז ניסיתי לעשות זה מעניין יותר, ואז פשוט לקחתי טקסטורות, וניסיתי לצלם את האוכל שאני מבשלת, בצל מטוגן, אוקיי? כאילו לא זה. היו גם סטייקים, אבל לא היו באמת דברים מושקעים. לקחתי את זה וצילמתי את זה בתור טקסטורות. והייתי יושבת במעלה טקסטורות, והקהל היה מגיב, ופשוט יום שישי היה יום חוויה. כאילו ישבתי והייתי עושה טקסטורות ביום שישי. עד שראיתי שכל הסטטוסים שלי כולם התחילו לעשות טקסטורות, אז הפכתי את זה לפרצופים של סוף שבוע. וזה גם משהו שהוא מעניין, מי שרוצה. מוזמנת לעקוב.
איך עוקבים?
איך עוקבים? בסטטוס.
בסטטוס. תקשיבי, אני כן רוצה לדבר על הכיוון של עדיין שניהלת סטודיו, את עדיין מנהלת סטודיו, על ניהול עובדים, הכשרה וגיוס מעצבות. אני יודעת שזו נקודה מאוד כואבת בכל מיני סטודיוים שהם קטנים ובינוניים. הם רוצים לגדול, יש הרבה עבודה, רוצים להכניס עובדת, העובדת מתאימה, לא מתאימה, מתחילה מדי, מבקשת מדי.
אני למדתי גרפיקה בסמינר, אוקיי, והתקדמתי, הבנתי שגרפיקה זה לא הכל וצריך פרסום, ואז לאט לאט ישבתי וגדלתי, הוספתי עובדת אחת, אחר כך שתיים, אחר כך איכשהו נהיה שמונה ויותר. ולא למדתי אף פעם לנהל, זאת אומרת, כאילו, אף פעם לא למדתי גם מנהל עסקים, זאת אומרת, גם לנהל, אתה יודע, תקציבים, את מגלגלת בסופו של יום, כאילו, את מגלגלת כמה מיליונים טובים בשנה, ואם את לא יודעת לנהל את זה, אז כאילו, רווח, הפסד וכולי, כאילו, זה דברים שחשוב מאוד מאוד לדעת אותם, ולא למדתי את זה. ושוב, כמו שאמרנו, לומד על בשרי. אז הבנתי, נגיד, בקטע של הניהול עובדים, שאני צריכה בעצם פשוט עזרה. זאת אומרת, אני יכולה ללמוד את זה על בשרי, לפטר את כל העובדים, להחזיר עובדים חדש, וזה סתם המון כסף. או שאני יכולה פשוט להביא איש מקצוע, שיבוא ויגיד מה הבאגים שלי, מה אני צריכה לעשות. ואו להקשיב לו, או לא להקשיב לו, אבל פחות לדעת מה אני צריכה לעשות, אוקיי? אז באמת הבאתי מישהי מעולה, והיא בעצם עשתה לי סדר, זאת אומרת, גם לקחה את כל תהליך העבודה, פשוט עשתה סדר, יותר כאילו כל אחד יודע מה הוא עושה. היום, אם אני רוצה, אני יכולה לעשות את זה בעצמי, זאת אומרת, אני יכולה היום, כאילו, יש לי את הכלים, ואני למדתי בעצם ממנה מה בעצם צריך לעשות, אז את יודעת שבנהלת משרד צריכה לעשות X, Y, Z, מעצבים צריכים לעשות את זה.
שנייה, אני שאני עוצרת, את יכולה להביא שתי דברים שמאוד הפילו לך הסימונים בתהליך שעשיתי עם המאמנת הזאת?
בעיקרון, כאילו, מה שאני עשיתי עד היום, זה בעצם לקחתי את כל העבודה עליי, וזרקתי משימות לכל אחד. אתה עשה את זה, אתה תעשה את זה. הרעיון הוא בעצם לקחת כאילו עובד, ולתת את כל התפקיד מההתחלה ועד הסוף, להסביר אותו רציונל שמאחורי התפקיד הזה, זאת אומרת, להכניס אותו לתוך התפקיד. כשבן אדם עושה רק משימה, עשיתי משימה, כן, לא טכנית, אין לו רגש בתוך הדבר הזה. ברגע שהבאת לו את כל המשימה מאלף ועד תף, הסברת לו את הרציונל שעומד מאחורי הדבר הזה. הוא מבין כאילו מה הסיפור, כאילו מאיפה צריך ללכת, מה התוצאה הרצויה, מתי אני אהיה מאושרת, כאילו מתי, מה זה מאושרת? אני אגיד לו, וואלה, עשית עבודה מצוינת, אז זה תהליך כאילו שכאילו, לי אישית ספציפית היה קשה לעשות את זה. זאת אומרת, בהתחלה הייתי פשוט זורקת להם, אוקיי, את תוציא רק חשבונית הזאת, את תעשי רק את המודעה הזאת, את תעשי רק את התאמת גודל. לא היה פה שום תהליך, אבל ברגע שאת מערבת את כל הבן אדם בכל הקמפיין, עכשיו אנחנו נכנסים לקמפיין של, לא יודעת מה, בחירות, ואנחנו רוצים שהמועמד הזה ינצח, ויהיה לחץ, ואת מכינה את האנשים מראש, ועושה ישיבות צוות, כמה ששניתי ישיבות צוות בעבודה כשהייתי עוד שכירה, עכשיו אני מבינה שזה משהו שהוא מאוד חשוב, שאת יודעת, סתם, לידע את העובדים שלך, מה קורה, מה לא קורה, מה יהיה לחץ, איפה יהיה לחץ, ואיך הם צריכים גם בעצם להתארגן עם עצמם.
בסוגריים, את פותחת סוגריים וסוגרת, אז אני אפתח אחד, כמה את מעסיקה היום?
יותר מ8.
עדיין?
בזמן של רגיל, ובזמן של מחירה, כאילו זה, יש עוד הרבה עובדים שעושים את ה... כאילו, את יודעת.
בפרילנס לא, כסטודיו למעצבות.
בסטודיו יש 2.
בסטודיו יש 2.
כן.
וכשהיה אקסטרה? אקסטרה עדיין, אבל כשהיה
אקסטרה... כשהיה אקסטרה היה 5 בסטודיו.
הבנתי.
והיום אנחנו 2. לא צריכים כל כך הרבה.
כן. יפה.
כאישה פעילה וסופר אנרגטית, סופר אופטימית, מיכל, איך התמודדת עם החופשה הכפויה של הקורונה, כל הילדים איתך בבית, אין מוסדות, מה הרגשת? משרד גדול שצריך לתפקד?
חופשה, לא הייתי קוראים לזה. סופר אנרגטי נשאר עם כל הילדים, זה עוד אקסטרה אנרגיה. מה עשינו? היה לנו גם עוד סוג של זה, בדיוק עברנו לבית שמש, בלב הקורונה היינו בטלסטון, זאת אומרת, היינו כמעט בסגר. בקיצור, הגענו לבית שמש, ועברנו לדירה עם גינה מאוד גדולה, ופיתחנו תחביב לגדל ירקות. אז כל האנרגיה העצומה שנחלעה בתוכנו, יצאה לגינה וגידלנו ירקות, ובחיים לא ראיתי איך מלפפון גדל, אז מסתבר שמלפפונים גדלים באדמה, כאילו בצורה מאוד מעניינת, וקישואים, ויש לנו עכשיו דלת, ופיתחנו פה איזשהו, חזרנו לשורשנו המושבניקים, והנה, גידלנו ירקות והכל.
ומה עשית עם המשרד? איך בעצם?
אז המשרד בעצם עצר מלכת, זאת אומרת, גם לא ידע, העולם לא ידע בעצם, שנייה רגע, אקסטרה פשוט הורדתי פרופיל לפני כן, זאת אומרת, בדיוק עשיתי את הסוויץ' לפני, אז לא היה לי את כל הבלגן של החגים שהיו צריכים להתארגן על כל מיני משלוחים וכל מיני דברים כאלה מאתגרים. ובמשרד של גנזים, בעצם כל העולם עמד מלכת, לא ידענו לאיפה הולכים, איך העולם, זה כאילו המוצר שלנו, הוא בעצם מותרות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, זאת אומרת, זה לא הבייס, זה לא הלחם והחלב, ולא ידענו כאילו מה הקורונה הולכת להפתיע אותנו, אז פשוט עשינו פאוז, עצרנו, עצרנו את כולם לחלט, כל אחד גם, כאילו לכל אחד יש ילדים, אז החלט היה באמת בדיוק בזמן פסח, בלגן והכל, וישר אחרי פסח חזרנו.
לקראת סיום, אנחנו ממש לקראת סיום, אנחנו רוצות שתבחרי תמונה לפרק שלך. איזה ויז'ואל תבחרי, משהו שאת מזדהה ומתחברת?
את הפלוס של אקסטרה.
טוב.
למה אני בוחרת אותו? כי זה אני.
זהו, למה? למה בחרת?
כי זה אני, הפלוס של אקסטרה זה אני, זה אקסטרה, אקסטרה זה אני, זה שם השני שלי.
זהו, חמוד. זה הכי מזוהה, יהיה ראש בפרק מזוהה כזה. אקסטרה. והתחביבים שלך, מה את אוהבת לעשות?
אז זהו, אז מהקורונה בעצם גיליתי תחביב חדש שנקרא גינון, ונרשמתי, התחברתי יותר נכון לכמה קבוצות פייסבוק של גינון וצמחים וכולי, והבית שלי נראה משתלה עכשיו, ויש לי ילד קטן שלומד לזחול, אז הוא אוכל את כל האדמה, מקווה שיש שם כמה ויטמינים, והוא יגדל בריא יותר, אבל ברמת העיקרון, כן, כאילו, תמיד אמרו לי, תקשיבי, את חייבת למצוא לעצמך איזשהו תחביב, זה לא הגיוני שאת כל היום עובדת, ותמיד טענתי שאני, העבודה זה התחביב שלי, זאת אומרת, אני נהנית, אני קמה בבוקר ופשוט נהנית מזה. ואז המשיכו לחפור לי שאני חייבת למצוא תחביב, אז חשבתי בהתחלה ללמוד קליגרפיה, וסתם להשתחרר על ידי זה, ואז אני כל הזמן חושבת איך אפשר לעשות מזה ביזנס, בוא נעשה כתובות, בוא נעשה זה, ואז אמרתי, אוקיי, בוא נמצא איזה משהו שאני יכולה להשתחרר ממנו, בלי לחשוב על איך אפשר לקדם את זה לאיזה עוד יוזמה, זה, ובקיצור מצאתי את הגינון,
ואת לא משווקת מלפפונים וגזרים.
ניסינו לעשות עסקת חליפין עם איזה חברה שיש לי בבית שמש, אבל פה זה הסתיים.
חמוד. טוב.
טוב. אז אנחנו לסיום, אני רוצה להגיד לכן, לכל המאזינות, שתודה שהייתם איתנו עד עכשיו. מקווה שהיה לכם להנאה. ואנחנו מזמינות אתכם לגלול למטה פה בעמוד, איפה שאתם מקשיבות לפודקאסט, יש לנו שם פינה של תגובות. אתם מוזמנות להגיב לנו, לכתוב למיכל אם יש לכם הערות או שאלות. אני גם מבקש ממיכל שאם יהיו שאלות ספציפיות אלייך בקשר לפרק, אולי תקדישי לזה בשבוע הראשון איזה קצת זמן. וזהו, נתראה בפרק הבא. תודה לכולכם.
תודה,
תודה מיכל, תודה לשבי. תודה.